שלום לכולם, מה שלומכם? היום אנחנו בפרק השמיני. בואו נתחיל. אתמול בקבוצת וואטסאפ של ההורים, של הבן שלי, היה איזה קט פייט. זה התחיל מאיזה אימא, שסיפרה בגדול למה היא מסדיקה את ההתנהגות האלימה של הבן שלה. וזה היה נשמע כמו דיאלוג מנומס בהתחלה. לא דיאלוג, זה היה יותר מכמה משתתפים. אבל זה היה בסגנון של תגידו לי מה דעתכם, באמת אכפת לי. אבל בסאבטקסט היא בעצם האשימה ילד אחר. ואז האמא השנייה יצאה למתקפה. כל אחד דיברה על כמה שהילד שלה הוא מושלם, וכמה שהחינוך שלה הוא חינוך מדהים. וזה היה נראה כמו דקות ארוכות של טרשטוק בהודעות קוליות על ההורים והילדים, ילדי קקות שלהם. ירד די נמוך. די בייס אותי האמת. אפילו שהבן שלי לא היה מעורב במקרה הזה. הנקודה היא שזה היה נראה כאילו כל הורה רואה רק את הילד שלו כאילו הוא איזה שלוחה מיניאטורית של הנפש שלו גרדה. מה ההבדל בין גאווה לבין אשמה כשזה מגיע מאותו מקום? אתם מבינים? אם זה טוטלי כל כך, אז אין באמת הבדל. ואז, שזה נכון שזה חלקית נכון, אבל אם הביקורת שמופנית כלפי הילד אומרת משהו על ההורה, אבל ההורה לא מסוגל להתמודד איתה, וישר משתלח במגננות והתקפות, כי הוא פשוט לא מוכן לקבל את זה שמישהו יעז לחשוב עליו כהורה פחות ממושלם, אז הוא לא באמת מתעניין בילד שלו, והוא גם לא מאפשר לילד שלו להתמודד עם זה שהוא בעצמו בצורה נורא לגיטימית והגיונית, גם לא מושלם. אתם מבינים את הדבר הרעיל הזה? כי הורה שרק רוצה להרגיש גאווה. ואז הוא רק רוצה שיתגאו בילד שלו. בסוף היום יגיע הביתה ורק יתבונן, רק יתלונן בפניו על מה קרה לך, למה אתה מתנהג ככה, אתה ילד כזה טוב וחכם ויפה ומושלם, למה עשית את זה? אתם מבינים? הביקורת שאפילו שהיא נאמרת עם אתה ילד כזה טוב, היא אומרת באיזשהו מקום, אתה לא ילד טוב. אני אמרתי בקבוצה שאני חושב שילדים הם לא אשמים. ילדים מתנהגים באלימות כי יש להם אגרסיביות. וכי לא הכל כיף, ולפעמים משעמם, וזה מה שעושים לפעמים. אבל הנושא שלא דובר עליו, זה על נושא ההתנגדות. אתם מבינים, זה לא עוזר ש... בבית ספר, או ההורה, לא משנה, אומרים, תפסיק להרביץ. זה פשוט לא מספיק טוב. צריך באמת להתנגד. והמלכוד הוא שההתנגדות שלנו, היא גם צריכה להיות לא אלימה. גם ההורה בבית וגם המורה בבית הספר, צריכים להיות מאוחדים בעניין הזה. אבל יש מציאות. אני לא באמת מצפה שזה יקרה, כי אנחנו לא חיים בעולם אוטופי. אבל כל השיח הזה הוביל רק לתוצאה הפוכה. זה מוסיף עצים למדורה, ממשיך לתחזק את הלופה בעייתי כמו ביצה ותרנגולת. ההורים משתמשים במנגנון ההגנה בשביל לא להתמודד עם הביקורת, והמנגנון ההגנה הזה זה בעצם רמייה עצמית. כי מנגנוני ההגנה הם טובים רק כשהם זמניים ואז פותרים אותם. אם נאמנים להם יותר מדי, או אם נוקשים איתם ומקובעים אליהם, זה יוצר את האפקט ההפוך. מה שקורה, זה שהילד המושלם שלהם בונה סביבו איזושהי חומה. בחיים האמיתיים לא יהיה מי שיפנה עבורו, שיבנה עבורו את החומה הזאת. אז הוא פשוט יעשה את זה לבד. אבל אז היא תתפוצץ. כי הוא למד מנגנוני הדחקה, כמו הכחשה או הדחקה, אני לא אכנס לכל סוגי המנגנוני הגנה. כאפשרות היחידה איך להתמודד עם הביקורת. זה משליך ישירות על היכולת לתפוס את המציאות, והמציאות היא גם ככה קשה לתפיסה. אתם מבינים? אני עכשיו אעשה קצת הפסקה ואני אחזור לנושא שלי מהפרק הקודם. אז אם אתם מאזינים חדשים וקשבתם לפרק 6, אז זה יהיה חדשות עבורכם אם אני אספר לכם שאימא שלי ישמע את הפודקאסט. כי זה קצת איזשהו game changer בדינמיקה שלנו. לא מאוד דרמטי, כן? אבל עבור מאזינים חדשים אני אעשה לכם איזשהו קטשאפ מקוצר. בואו נאמר שבפרק 6 עשיתי רצח אופי פומבי לאימא שלי. סוג של, לא באמת. אבל יחד עם זאת נתתי לה גם מתנה, כי שמתי אותה בעמדה האהובה עליה, קדוש מעונה. ולאור העובדה הזאת, אנחנו לאחר מכן נפגשנו וניהלנו איזשהו מחלוקת. אני אמרתי שאני אספר אם תהיה תגובה שאני לא אצפה לה, אז אין לי מה לעדכן. אבל כן עלתה בי התהייה, האם עכשיו אמא שלי תפרסם את הפודקאסט שלי בקרב מכריה, כי ככה היא תוכל להתרברב בשיימינג שעשיתי לה בגאווה, או שאולי בגלל שאמרתי שזה צפוי, זה דווקא לא יקרה. נגלה. בכל מקרה, אחרי שקצת סיימנו עם פינת אופרת הסבון השבועית, אני אחזור לנושא הפרק. שאני עדיין לא באמת יודע להגדיר אותו, אבל אני אמצא איכשהו דרך. בעבר אני ציינתי שיש לי איזושהי הערת שוליים בנוגע לפרדות, אבל עדיין לא אמרתי מהי. אז עכשיו יש איזושהי הזדמנות טובה, כי זה קשור אותי שוב לנושא. למרות ש... זה נראה כאילו אני מדבר על משהו חדש. אז בנוסף לכך שאני מעלה פודקאסט, אני גם מאזין לפודקאסטים לא מעט. בהזדמנות אני אתן רשימת המלצות. דרך אגב, זאת תהיה רשימה לא משוחדת, כי אני לא מקבל חסות מאף אחד, אני אנונימי מדי. אבל אני באמת אשמח בהזדמנות... להמליץ על פודקאסטים שאני אוהב. בכל מקרה, אחד מהם נקרא לצערי נגמר לנו הזמן, עם דני פרידלנדר ויעל דורון. הם מדברים שם על פסיכולוגיה, זוגיות, דברים בסגנון הזה. בכל מקרה, באחד הפרקים, אז דני סיפר באומץ ובכנות על תחושת האובדן האישית שלו בעקבות קשר זוגי שנגמר. זה הפרק על פרדות. בן זוגו שהיה לו, הוא זה שיזם את הפרדה. ודני אמר שהוא חושב שאחת הסיבות לכך, שזה היה כל כך קשה, קשורה לאלמנט ההפתעה. בתחילה זה היה נשמע לי סביר, אבל משום מה שקעתי במחשבה הזאת ואז הבנתי. הוא השתמש במנגנון הגנה. כי... איך שאני רואה את זה, פרידה זה כואב, תמיד. גם אם אתה מהצד האקטיבי, גם אם אתה מהצד הפסיבי, פשוט אין איך להתחמק מזה. אני יודע שלי זה לא עוזר. אם אני שואל את עצמי, האם אני ידעתי שזה הולך לקרות, אז זה לא היה כואב? התשובה שלי הייתה לא. אם ידעתי שזה יקרה או לא ידעתי שזה יקרה. ברגע האמת זה לא מנחם. אז מה מנגנון ההגנה פה תורם בעצם? תראו, כל אחד מגיע לקשר עם מטענים מן העבר, בין אם זה מקשרים קודמים ובין אם זה מהילדות. ויש משהו באמירה של דני שבאיזשהו מקום היא מעודדת בנייה של מנגנון הגנה. כאילו המסקנה של מה שהוא אמר היא שבגלל שכאב לו שנפרדו ממנו לקשר הבא, כדאי לגשת הרבה יותר חשדן, או שתמיד יהיה דרוך לאפשרות שבן או בת הזוג רוצים להיפרד ממני, ואז זה לא יחב. אני לא מספר לכם את זה כי אני מנסה לרמוז שאני יותר אדם עם מודעות, ממש לא. אני לא משווה את עצמי לדני פרידלנדר, שאני, דרך אגב, אם הוא מאזין, אני מאוד מסכים עם דעותיך והשקפותיך. פשוט הדוגמה הזאת תפסה אותי כשאמרת את זה. סיכוי קטן שהוא מקשיב, אבל בכל מקרה, מה שרציתי לומר הוא שגם אני וכל בני האדם משתמשים במנגנוני הגנה. אנחנו נתונים להתניות שחלקם אנחנו יוצרים וחלקם חודרות למוחנו. לא משנה. גם אני חושב שלהיות כנה ואותנטי זה ערך עליון, גם אני חוטא בשקרים ומניפולציות מדי פעם. כולם עושים את זה. זה בסדר. זה שומר עלינו באיזשהו מובן. אבל מה שבאמת חשוב זה היכולת להשתחרר מזה והרצון להיות כנה. כי תמיד יהיו מחסומים חדשים ואינסופיים שימנעו מאיתנו להגיע לכנות הטוטלית. אתם מבינים? כי המציאות היא פשוט פרדוקסלית. אם למשל תחשבו על ההגדרה של המושג זהות, כולנו מנסים תמיד לחתור לאיזשהו גרעין של אותנטיות שמגדיר מי אנחנו. אבל מי אנחנו? תרדו לרזולוציות הגבוהות. אולי תסכימו איתי שאנחנו לא אותו אדם שהיינו בילדות, וגם לא אותו אדם שהיינו לפני שנה, יום, שנייה. אנחנו כל הזמן משתנים, ואי אפשר להצביע על זה במונחים של זמן. אנחנו כל הזמן נתקל בפרדוקסים כאלה. תנסו להגדיר מה זה הווה. אתם מבינים, אנחנו כל הזמן מתגלגלים אליו. מה שאני רציתי לומר, זה שאנחנו לא נוכל להצביע על הגרעין האותנטי שלנו, כי אנחנו בתהליך דינמי תמידי. אבל אני אנסה לתת דוגמה יותר מוחשית קצת. אני אשתמש בדוגמה שמדברים עם ילדים. כי אתם יודעים איך זה. צריך לדבר איתם בצורה פשטנית יותר, בשביל להסביר להם דברים. אנחנו לא נדבר בצורה אבסטרקטית מדי. אבל שימו לב, אם תסתכלו על זה, אתם תראו שהילדים הם הרבה פחות רבועים במטענים והתניות, וזה פשוט מהסיבה שיש להם פחות ניסיון, יש להם פחות עבר מאיתנו. ולפעמים הם אומרים דברים על הממשות והקיום בצורה כל כך אותנטית שזה מטורף. ואנחנו, שאנחנו עם כל הניסיון וכל הדברים שאנחנו עברנו וצברנו, לפעמים יכולים להיות הרבה יותר מוגבלים מהם בתפיסה. למשל, אני וגרושתי שדיברנו על נושא די בנאלי, והרבה הורים, וגם מי שלא הורים, יכלו להזדהות איתו. זה לא יהיה מופרע להגיד שהרבה הורים רוצים ללמד את הילדים שלהם שלשקר זה פשוט אסור. גם אני חושב שלשקר ברוב המקרים זה לא טוב, אבל זה ברוב המקרים. והרבה הורים פשוט אומרים לילדים שלהם, אסור לכם לשקר. גם גושתי חושבת כך. אבל תנחשו מה קורה כשאומרים לילד, אסור לך, לא משנה מה, השלימו את החסר. ניחשתם יפה. הרבה פעמים הם רוצים לעשות פשוט את ההפך. יש עוד בעיה. איך אנחנו אוכפים את זה? בכל מקרה אני אמרתי לה, תגידי לו שמותר לשקר. זה מה שאני אומר לו. אבל כשהוא יגיד את האמת, תעודדי אותו ותחזקי אותו. אתם יודעים, אם נאסור עליו לשקר, אנחנו ניצור אצלו פחד מלאכזב אותנו. כי ברגע האמת, כשהוא יתפס משקר, אז הוא פשוט ימציא שקר יותר מתוחכם שיוציא אותו מהמצב שהוא נקלע אליו, ואז הוא יבין שלא רק שאפשר לשקר, אלא שככל שהוא ישקר יותר, והשקר יהיה מתוחכם יותר, כך הוא יצליח לקבל את מה שהוא רוצה. ואז הוא יגדל להיות ילד שמשקר לעתים קרובות, אבל תמיד נמצא באיזושהי חרדה על זה שהתרמית שלו עומדת להיחשף, ואז ייראה כמו איזה מבוך מראות של שקרים, וזה מה שמאוד קשה לנהל. בכל מקרה, דוד אמר משהו מדהים. דרך אגב, הבן שלי קוראים לו דוד, אני לא יודע אם אמרתי את זה אי פעם, אז עכשיו אתם יודעים. אז בזמן שאני וגרושתי התווכחנו על זה, והוא שמע את עמדתה שאסור, והוא שמע את עמדתי שמותר, הוא אמר משהו מצחיק, אותי זה הצחיק לפחות, אבל הוא אמר את זה בשביל להטריס, אותה. אבל הוא אמר את זה גם בצורה כזאת ש... אני לא חושב שהוא הבין את זה, שזה מצחיק. כי מה שהוא אמר זה האמת הממשית. מה שהוא אמר זה חייבים לשקר. ואתם מבינים, הוא צודק. כי כולם משקרים. אז זה הסיבה שהוא צודק. תראו, זה נורא מתסבך. המילים שלנו והמחלוקות שלנו הם לא הדברים, הם לא המסרים היחידים שעוברים לילד. כשדוד ישאל את אמא שלו איך באים ילדים לעולם והיא לא תענה לו, או אם היא תספר לו שסנטה קלאוס אמיתי והיא יודעת שלא, אז הוא מרגיש משהו. איכשהו זה מוקרן אליו. והבעיה היא שכל עוד הרמייה הזאת מתחזקת את עצמה, נוצר איזשהו פער. הילד לא יוכל לתפוס את המציאות בצורה נכונה, וזה ייצור כל מיני משקעים כאלה. תראו, בעולם המבוגרים, יש כל מיני דברים שאנחנו פשוט סותרים את עצמנו. אנחנו אומרים דבר והיפוכו. ואנחנו לא יודע איך, אבל לפעמים חיים בשלום עם דברים כאלה שאנחנו לא באמת חיים איתם בשלום. אני אנסה לתת כמה דוגמאות. אני אנסה ללכת על דברים שכיחים אפילו. למשל, מכירים את האנשים האלה שאומרים, לי אין אגו, אבל כבוד בשבילי זה ערך עליון. עזבו את זה שרוב האנשים טועים כשהם מתייחסים לאגו באופן שונה ממה שפרויד התכוון אליו כשהוא תיאר את מבנה הנפש. כי בהגדרה לכל אדם חי חייב להיות אגו, מעצם העובדה שהוא חי. אבל בואו נדבר רק על משמעות הגנרית של הרחוב. במשמעות של הרחוב, אגו שווה כבוד. וההמשך של המשפט, זה כבוד בשבילי זה ערך עליון, אבל לפני הרגע אמרת שאין לך אגו. אתם מבינים? אתם יודעים, זה מזכיר לי בכלל משהו שרציתי לומר על כבוד. זה overrated לפעמים, כמה אנחנו עושים דברים או מונעים מעצמנו דברים בגלל שאנחנו מונעים מהכבוד המטופש הזה. מה יקרה אם זה לא יהיה כזה ערך עליון? בכל מקרה, בואו נמשיך לתת עוד דוגמאות. לפעמים בוויכוחים מכירים את זה שמישהו יגיד לכם, אתה שיפוטי, אבל כשהוא עושה את זה הוא אומר, אני רק אומר את דעתי או את מה שאני מרגיש. איפה הגבול בין שיפוטיות ללהגיד את דעתך? השימוש בקונוטציה הוא רק לצורך הוויכוח. האמת היא שזה טוב שיש שיפוטיות בעולם. מה דעתכם על מהו הדבר הכי מתנשא שאפשר להגיד? פשוט תתחילו את המשפט ב- אני לא רוצה להישמע מתנשא אבל blank space. שימו כל מה שאתם רוצים. או למשל, כמו שאימא שלי אמרה לי בשיחה הזאת שנעשתה אחרי שהיא הזינה לפודקאסט ושמעת ביקורת, היא אמרה, אני מבינה שיש בינינו פער עמוק ולכן אני לא אגיד מילה נוספת בנושא הזה, אבל משפט אחרי זה זה שתי ביקורות. או בואו נדבר על הוויכוח בוואטסאפ שאחת האימהות אמרה לילד שלה שכשמישהו מציק לו בבית הספר שפשוט לא יתייחס אליו. לא להתייחס? התעלמות זה גם סוג של יחס. וגם לא להתייחס זה באיזשהו מקום מעודד חרמות, בריונות, במיוחד לילדים על הרצף שהם צריכים כמה שיותר מודעות לזה שהם בתוך חברה. בגלל זה הדבר הזה הוא רק הופך לאיזה מפולת שלגים שמתגברת ומתגברת. מה אתם חושבים על ילד שאומר להורה שלו שהוא שונא אותו? זה קורה כשהוא מרגיש תסכול. לא הייתה שנאה אילו הילד לא אהב את ההורה שלו, אתם מבינים? האנשים הכי קרובים אלינו הם עם הפוטנציאל לפגוע בנו באופן הכי כואב ועמוק. ויש עוד משהו שאני לא סובל כשאומרים, וזה דווקא בהקשר של זוגיות. המשפט, אני פוחד לפגוע בך, או אני פוחד לפגוע בך, או לחלופין, אני פוחד שתפגעי בי. מה אתם חושבים? של מי הסיכון הזה בכלל, אם מישהו ייפגע? זה אנחנו לוקחים את הסיכון על עצמנו, בלבד. זה מתחיל בשלב שאנחנו פותחים את הלב ומנסים להכיר, וגם כאשר הזוגיות מבוססת וגדלה, בכל שלב אנחנו לוקחים את הסיכון הזה. לכן המשפט אני פוחד לפגוע הוא טעות. זה לא אחריות של אף אחד אם הוא יפגע באדם אחר והפוך. כלומר, אלא אם כן הוא עושה את זה בכוונה, אבל זה אירוע אחר. כי אני מתכוון לזה שאף אחד לא מתכנן לפגוע כשאנחנו מדברים על פרידה נורמטיבית ובריאה. אם מישהו דוחה אותי, אני נפגע כי זה כואב. אבל אני זה ששמתי את עצמי במקום הפגיע, וזה מה שגם אני צריך לעשות. אתם מבינים? המגנונות לא עוזרות בטווח הרחוק. אני אדבר שוב על המחלוקת שלי עם אמא שלי. בעקבותיה אני הבנתי משהו. על מנת שהורי יודע בטעות שהוא עשה בפני הילד שלו, הוא חייב לאהוב אותו. כי זה מצריך ממנו התבוננות עצמית כואבת. ואם ההורה אוהב את הילד שלו מספיק, אז הוא יגלה שלא רק שהוא יצליח להודות בטעות, ברוב הפעמים הילד גם יקבל את זה באהבה ולב פתוח. אבל בשביל שהורה יאהב את הבן שלו, הוא צריך לאהוב את עצמו. כי הנה עוד קלישה שהיא נכונה. אדם לא יאהב אף אחד אם הוא לא מסוגל לאהוב את עצמו. ואתם יודעים מה טרגי בהורה שלא אוהב את עצמו? גם הילד לא יוכל לאהוב אותו. ומכאן גם שלא לסנוע אותו. לכן, עדיף שהילד יגיד לכם שהוא שונא אתכם, מאשר שיהיה אדיש ביחס אליכם. אם אתם מאזינים שהם גם הורים, אז אני רוצה לומר לכם, תיתנו לילד שלכם לכעוס, תיתנו לו לצעוק ולעשות שטויות, יחד עם זאת תציבו לו גבולות. לא הרבה, רק מה שמהותי, ואל תוותרו עליהם. אבל מצד שני גם תאפשרו לילד שלכם למרוד. אנחנו חיים בעולם שמודד בריחה, מודד קיצורי דרך, תמיד לבחור בדרך הקלה. הדבר הזה הוא גורם להורים פשוט לוותר. הם לא יכולים להתמודד עם הצעקות, הם לא יכולים להתמודד עם הבכי, עם התסכול, עם זה שהוא אומר להורה, אני שונא אותך. וזה באמת קשה. אבל הדרך הקלה, מה שבעייתי בה, זה שהיא לא תמיד הנכונה. אתם מבינים, אמא שלי אמרה לי פעם שמנגנון הדחקה הוא חיובי. לפעמים, והיום מבינים את זה, אבל היא לוקחת את זה בשביל להצדיק את ההכחשה שלה. והדחקה זה לא הכחשה. אתם יודעים כמו מה זה נשמע? כמו המשפט הכי נדוש שתשמעו מפיו של מחור. אני יכול להפסיק, אני פשוט לא רוצה. אבל עכשיו אני לא מדבר על אמא שלי, כי אני הולך להגיד משהו. אז שזה לא ישתמע. אמא, למקרה שאת מאזינה, אז אני אוהב אותך. אין פה רמיזה תת-תודעתית כלפייך. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שאירועי החיים שלי הראו לי, שיש עוד אתוס בחברה שלנו שהוא פשוט לא נכון. בעצם הוא כן נכון, אבל הוא לא מכיל את כל המקרים. יש הרבה מקרים שבהם הוא לא. והאתוס הזה הוא שאין אהבה כמו אהבה של אמא. אתם מבינים? אמא שמתאהבת את עצמה, תוריש את זה לבן שלה. זה מצחיק שתמיד, טוב, אולי זה לא כזה מצחיק, אבל זה מוזר שתמיד הורים שהיו פעם ילדים מעבירים בירושה לילדים שלהם את מה שהם קיבלו מהוריהם. ואם תשימו לב, החלוקה היא נורא בינארית, זו שאני אעשה כמו ההורים שלי או שאני אעשה הפוך. אבל מה שאף אחד לא מדבר עליו זה שגם אין באמת הבדל. זאת אומרת, יש הבדל. אם אני עושה הפוך או עושה אותו דבר, זה לא ההבדל. השאלה מאיזה מקום זה מגיע. כי זה לא משנה אם אתה עושה אותו דבר או בדיוק הפוך, אם המקום שממנו זה מגיע הוא לא פתור. כלומר, אם יש הורה שבתור ילד נתנו לו יותר מדי עצמאות, נגיד, ברמה של הזנחה. הוא גדל עם איזה הורים היפים הוא קיבל יותר מדי חופש, נגיד. אז הוא יגדל להיות הורה חונק. לא פיזית. אבל הורה שכל הזמן מקפיד ועם סטנדרטים שהם בשמיים ושאי אפשר להגשים אותם. ואותו דבר הפוך. ילד שיגדל בסביבה כזאת, הוא יעשה בדיוק הפוך לילד שלו. אבל מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהרצון להיות ההורה המושלם, אבל לא מתוך הסתכלות כנה על צרכיו של הילד. אתם מבינים את המלכודת? אם אתם תנסו להיות הורים מושלמים, אתם תהיו באשליה. כי מה שהילד צריך זה את האיזון. הוא צריך גם גבולות והוא צריך גם תמיכה רגשית. הוא צריך את הפרדוקס הזה. הוא צריך להבין שההורים שלו הם הורים טובים שמאפשרים לו, אבל גם לפעמים הם מתסכלים, כי הם לא נותנים לו את כל מה שהוא רוצה. ועכשיו בלי קשר להורות, אתם יודעים מה לדעתי עושה אדם לאדם טוב? אדם טוב, הוא עושה טעויות. הוא מבין שלפעמים הוא מתנהג כמו דושבג, ואז מתחרט על זה. אז תעשו טעויות, תתחרטו, תחוו, תהיו ביקורתיים עם עצמכם. ואז תבדילו בין ביקורת להרס עצמי. ואז תתחרטו על זה שגם אתם נפלתם בהרס העצמי, אבל אז תסלחו לעצמכם, וחוזר חלילה. המון תודה לכם שהזנתם.